כאן בדף ג' נאמר בנוגע ללישנה השנייה שמחיצה היא פלוקתה, במאי הוקמתה למתניתין בשאין בדין חלוקה, היא בשאין בדין חלוקה קיצור מי הווה נהדרו בהו. אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, שקנו מידן, חיקנו מידן מי הווה קניין דברים באלמאו, ושקנו מידן ברוחו. רב אשי אמר, כגון שהלך זה בתוך שלו והחזיק, וזה בתוך שלו והחזיק. רשי במקום כותב, קניין דברים הוא, ואין חליפין קונין, אלא דבר הנקנה, או מכר, או מתנה, או שיבוט קרקעות שהקניין חל עליו, או מטלטלין. יש פה איזה שיבוש קטן בלשון רשי, אבל נדמה שעיקר כוונת רשי בצורה ברורה. רשי שם דגש שקניין חליפין, מה שאנחנו קוראים לו קניין סודר, הוא זקוק לשני פרמטרים, שני יסודות, שני עקרונות. קניין חליפין פועל בעסקאות שהן עסקאות מכר או מתנה מצד אחד, וגם בעסקאות כאלה שאנחנו מדברים על עסקאות של מכר ומתנה, אז אינו קונה אלא חפצים מוגדרים, קרקע או מטלטלין. ולאשי מוסיף גם שיבוט קרקעות, את אדם גם יכול לשעבד קרקעות באמצעות קניין חליפין. הבעיה היא שקניין חליפין של סוגייתנו אינו פועל לא בזירה של המכר והמתנה, כי הוא לא עומד לתת שום מתנה ושום מכר, כי העסקה פה אינה, יש שני שותפים שמוכנים לחלוק את השדה שביניהם, אבל אני לא נותן לך שום מתנה, אני לא מקבל לך שום מתנה, אלא כל אחד פשוט הולכים להפריד את כוחותיהם, וזה הולך בשלו וזה הולך בשלו, כגון שהחזיק, הלך זה בתוך שלו והחזיק, והלך זה בתוך שלו והחזיק, קנו מידן ורוחות. אז אין כאן איזשהו דבר, איזשהו דבר שעובר כאן במכר ובמתנה מצד אחד, ומצד שני גם החפץ, אין כאן חפץ שאמור לחול עליו הקניין. אין כאן לא קרקע, לא מטלטלים, לא שיבוט קרקעות. על מה רוצים שיחול הקניין כאן? איזה מין התחייבות למעשה חנוכה. הם רוצים ליצור כאן מחויבות אישית לפעולה הזאת של חלוקת השותפות. זה כל מה שרוצים ליצור. אומר רשי, קניין לא יכול לפעול בזירה הזאת, שהיא בעצם לוקה וחסר משני הצדדים, כמו שאמרנו, אין מצד העסקה נעשית כאן, אין כאן לא מכר ולא מתנה. ומצד שני, אין כאן דבר שעליו יחול הקניין, שבדרך כלל בחליפין קונים מטלטלין, קרקעות, שיבוט קרקעות, וכאן אין אף אחד מאלה, וכל מה שיש כאן זה מחויבות אישית לחלוקת השותפות, ועל זה קניין לא עובד. וכאן יש להסתפק בנקודה הזאת. אם הפגמים האלה שעליהם מצביע רשי הם ייחודיים רק לקניין חליפין, זאת אומרת שהבעיה כאן היא בחליפין, לא היה מדובר במעשה קניין אחר, יכול להיות שהבעיה הזאת אולי לא הייתה קיימת, או שמה הוא סבור שכך הוא הדבר בכל הקניינים, שכל קניין שאמור לחול אמור לעבוד בזירה של מכר ומתנה מצד אחד, או מכר או מתנה, או בחפצים שהם קרקע מטלטלין, קרקע המורחבת גם לשיבוט קרקעות. כאמור ברשי הדברים האלה לא ברורים. כמה אחרונים נטו לחשוב שזה שרשי הדגיש שאין קניין קונה וכו', משמע שהבעיה שלו היא דווקא בקניין חליפין. אני לא משוכנע בזה, לא ברור לי רש"י שם דווקא את הנקודה הזאת, כיוון שהוא בא פה בקניין חליפין, אז הוא מדגיש את הנקודה הזאת, אבל בהחלט יכול להיות שזאת בעיה כללית בכל הקניינים. תוספות הראש במסכת בבא מציע על הסוגיה בדף מ"ו, שם הגמרא דנה וקובעת שמטבע לא נקנה בחליפין. דהיינו שאם יש לי מטבעות שאני רוצה להקנות לך אותם, אז אני לא יכול להקנות לך אותם בקניין סודר. אי אפשר להקנות מטבעות בחליפין. כך קובעת הסוגיה שם. אומר תוספות הראש שם כך, ומטבע היינו תמה דלא מקנה משום דדעת הקונה לקנותו בשביל צורתו, וצורה הוא דבר שאין בו ממש, וחשיבות הצורה אינו אלא על פי דיבור המלך, ואין קניין סודר נתפס פה. כדי פריך ברשב המבטלה, וכי קנו מידו מייהבה, להדרו בו ומשנה שקנו ברוחות, אבל אם קנו לחלוק, אין הקניין מועיל בדבר שאין בו ממש. תוספות הראש יוצר כאן השוואה בין מטבע לבין קניין החלוקה. אומר הראש בתוספותיו שבעצם קניין צריך לחול רק על דבר שיש בו ממש, וקניין חלוקה זה, חלוקה זה מין מעשה, פעולה, אין פה חפץ שיחול עליו הקניין. ובהתאם לזה אומר הראש, בעצם זאת אותה בעיה שמתרחשת גם כשאתה רוצה לקנות מטבע בחליפין, כי כשאתה קונה מטבע אתה לא קונה את המתכת של המטבע, אתה קונה את הצורה, את התוכן של המטבע. המטבע לא קונים בו את המתכת, המתכת שלו היא מה שהיא, אבל כל מה שקונים במטבעות זה העובדה שאפשר להשתמש בהם אחר כך כטבעה, לא כסחורה, אלא ככסף שעובר לסוחר, כמאני במובן הזה, לא במובן של המתכת כשלעצמה, כן? ובמובן הזה של המטבע שעובר לסוחר, שזה הצורה שניתנת בו, זה דבר שאין בו ממש, ולכן קניין לא חל על דבר כזה. גם כאן הראש מדבר על קניין שלא חל על דבר שאין בו ממש, וכאן נטייתי בוודאי יותר לראות את זה כבעיה רחבה בקניינים בכלל, כן? לאו דווקא בקניין חליפי. אבל כאמור אנחנו עוד נראה בהמשך שהנקודה הזאת תעסיק אותנו עד כמה בעיה שהסוגיה כאן מצביעה עליה בקניין דברים כאן בנוגע למעשה החנוכה, עד כמה היא בעייתית רק בקניין חליפין או בקניין סודר, ועד כמה היא בעיה כללית בכל הלכות הקניינים. אבל תוך כדי הדברים כבר ראינו שכיוון די פשוט לכאורה, שיכול להיות שהבעיה בקניין דברים היא שכדי שקניין יחול הוא צריך לחול על חפצים מוגדרים, כמו שרש"י הדגיש על מטלטלין, קרקע, שיבוט קרקעות. אבל חלוקה, עצם מעשה החלוקה זה דבר שאין בו ממש ודבר שלא חל עליו קניין. התוספות כאן בדף ג' הדגישו, דיבור מתחיל כי רצו מייהווה נהדו בו, למאן דאמר מחיצה גודה לא פריך, דאיכא למימר דקנו ושעבדו נכסיהן לבניין הכותל, אלא למאן דאמר פלוגתא לא מהנה קניין דקניין דברים בעלמא דלא מסיגא דאיתא שקנו ברוחו. לפי דברי התוספות האלה הם טוענים שכל הדיון כאן הוא למאן דאמר מחיצתא, שהכוונה לפלוגתא, שהרצון הוא רצון לחלוקה. אז שואלת הגמרא, רצון לחלוקה, מעשה החלוקה הוא דבר שאין בו ממש, זה קניין דברים. אבל לפי הלישנה הראשונה בסוגיה, שזה מחיצה, זה גודה, שזה כותל, אז מה מרצו השותפים האלה? לבנות כותל. לבנות כותל, אומרים תוספות, על זה אין קושיה שזה יהיה קניין דברים. אבל נשים לבטל, אין קושיה שזה לא יהיה קניין דברים, אם השותפים היו רוצים לעשות קניין על זה שנבנה כותל, מתוספות משתמע שבמקרה כזה, זה עדיין קניין דברים. כי שוב, עדיין זה לא, יש פה קניין על ההתחייבות לבנות כותל. שוב זה קניין דברים. רק מה, אומרות עשרות שאם זה היה, אם הרצון הוא רצון לכותל, אז אומרים תוספות שאפשר היה להעמיד, ככה אומרים תוספות, העיקה למימר, שם אפשר היה לפרש, דקנו ושעבדו נכסיהן לבניין הכותל. שאפשר היה להעמיד שהרצון בכותל הוא לא סתם שהם מוכנים לקנות, לעשות קניין סודר כדי לבנות כותל, כדי לעשות כותל, אלא שהם משעבדים נכסיהן לצורך בניין הכותל. כך אומרים תוספות. רש"י בדף בית עמוד בית שם כותב שהקושיה שייכת גם למאן דאמר גודה. שם בתחילת דף בית עמוד בית אומר רש"י, ולכמן פריך כשרצו מייהבה להדרבו. זאת אומרת, גם כשללשנה של גודה, עדיין גם רש"י מבין שבאופן פשוט גם שם זה בעיה של קניין דברים. ו... תשובות, לפי רש"י באופן פשוט, תשובות הגמרא של קנו מידם ברוחות והלך זה והחזיק בשלו וכולי, הן תשובות שמתאימות גם ללשנה של גודה. כך לכאורה בוקע ועולה מדברי רש"י, אם כי לפי הרשב"א, הרשב"א טוען שרק הקושיה הראשונה בחיל עצומי אבן נהדרו והוא זה, על זה רש"י אומר שזה שייך גם ללשנת גודה. אבל אחרי שגמרא אומרת, אחר מהסכינה שקנו מידם, כן? הקושייה של קניין דברים, אומר הרשב"א שזה לא קשה ללשנת גודה, אלא קשה רק ללשנת מחיצתא. זאת אומרת, בעצם הרשב"א מבקש להביא את הדברים אל חיקם פחות או יותר לכיוון של תוספות, והוא אומר שגם כשרש"י אומר לכמן פריך, זה רק על השלב הראשון בסוגיה, לא על השלב השני בסוגיה. כדאי לדעת שהרי מיגש בסוגיה אומר באמת שלשנת דגודה אין פה קושיה, כיוון שהרצון הוא רצון של כותל, אז הוא אומר אין לכן עמד, שם באמת כל אחד יכול לחזור בו. ומה שכתוב רצו לבנות כותל, בונים את הכותל באמצע, אומר הכוונה בונים את הכותל מדעת שניהם, רק אם ירצו. באמת אי אפשר לכפות, כי קניין כאן לא אמור להועיל, ולכן זה רק מרצונה. רק לגבי הסיפה שאנחנו אומרים שהם רוצים בחלוקה ואז בונים את הכותל, ששם אתה חייב לפרש שברגע שרצו בחלוקה בונים את הכותל על כורחם, על זה שואלת הגמרא, איך אתה בונה את הכותל על כורחם? הם יכולים לחזור בהם ברשא, לפי הלשנה קמא, אין לך בעיה כזאת, כי מראש אין לך היסוד שבעל כורחם בכלל לא כתוב בסוגיה. מה שיוצא מן הדברים הללו, לפחות מדברי הרי, מדברי רש"י, לפחות מדברי רש"י והרי מיגש, נראה שאין דרך לחייב אותם באמת לבנות את הכותל, כי הרצון לבנות או ההסכמה לבנות כותל זהו קניין דברים. אין הבדל בין הסכמה לבניין לבין הסכמה לחלוקה, בשתיהם מדובר על הסכמה לעשיית מעשה, אבל אין כאן שום דבר בחפץ, לכן זה לא שייך. בקניין סודר, או בקניין אפשר לקנות רק חפצים מוגדרים, חפצים שאינם מוגדרים אי אפשר לקנות. גם בלשונו של הרמב״ם בפרק ה' מהלכות מכירה, כשהוא מדגיש שיש דברים שלא שייך בהם קניין וכו', הדגש שם שקניין לדעת הרמב״ם שם בצורה ברורה חל, אבל שם הרמב״ם מדבר בכלל על קניינים, לא דווקא קניין סודר, שיהיה ברור, כן? שם הרמב״ם מדבר על כל משפחת הקניינים, וכולה לא עובדת אלא רק בחפצים מוגדרים. התוספות של לפחות כרגע לא ברור שהם חולקים עקרונית על התפיסה הזאת, הם רק עקפו את הבעיה, כי כשהם מסבירים שכשעשו קניין על בניין הכותל, אין הכוונה שעשו קניין שהם מתחייבים לבנות כותל, כי זה עדיין, גם לפי דבריהם, זה קניין דברים, אלא שהתוספות אמרו שמדובר פה שהם שעבדו נכסיהם לצורך בניין הכותל. שכאן הקניין נעשה על ידי שעבוד נכסים, זאת אומרת שכל צד יש לו נכסים, והוא אמר, הוא הקנה כביכול את הנכסים שלו, שיבד אותם לצורך בניין הכותל. ואז יש פה הקנאה בנכסים, הקניין חל על נכסים של כל צד לצורך בניין הכותל. לא ברור מתוך דברי התוספות מה פירוש המושג שאיבד נכסיו או שאיבדו נכסיהם לבניין הכותל. ברור שאין כוונת התוספות שכל אחד לקח איזה סכום מסוים, איזה 200 דולר, ואמר אלה מיועדים לבניין הכותל. זה ודאי לא עוזר, כי רק לפני דקה או דקתיים אמרנו שמטבע לא נקנה בחליפין. זאת לא אפשר לקנות את המטבעות בצורה כזאת. על כורחנו, לכאורה באופן פשוט, כך יוצא מדברי התוספות, אם מדובר על שיבוד נכסים לבניין הכותל, שהכוונה היא שהם שיבדו נכסים ספציפיים, לא מאות, לא מטבעות, אלא רכוש, קרקעות, או אולי אפילו מטלטלים אחרים, אבל חפצים שעליהם קניין יכול לחול. ואז אם שיבדו נכסים לבניין הכותל, אז הקניין יכול לחול. יש ראשונים שגם כן הלכו בכיוון הזה של בעלי התוספות, שללישנה דגודה אין בעיה, רק ללישנה דמחיצתה נכנסת הבעיה של קניין דברים, אבל הם לא התנסחו בניסוח הזה של שעבדו נכנסיהם לבניין הכותל. הרמב"ן, הרשב"א, גם הם היו ערים לנקודה הזו, והרמב"ן כותב כך: פירוש וכגון שקנו מידם על מקום הכותל ושהתחייב כל אחד לחברו בדמי הכותל, ואף על פי שלא היה חייב, אם קיבל עליו בקניין היה. זה הלשון של הרמב"ן. גם ברשב"א הלשון דומה. והווה יודע דאפילו למאן דאמר גודה לא בשקנו מידן לעשות כותל, דהכן אמר מצאו הדרבו, אלא בשקנו מידן ונתחייב כל אחד לחברו בדמי מחצית הכותל. איך כל אחד מתחייב לחברו בדמי הכותל או בדמי מחצית הכותל? למה מתכוונים כאן הרמב"ן והרשב"א? נדמה לי שצריך לומר שהרמב"ן והרשב"א באים ואומרים שיש כאן בעצם שעבוד הגוף, אדם משעבד את עצמו, מחייב את עצמו לשלם עבור הכותל. וכנראה שלדעתם של הרמב"ן והרשב"א, כשאדם משעבד את עצמו בשעבוד הגוף ל שלם ממון כלשהו, זה לא נחשב קניין דברים. כאן אין החיסרון של קניין דברים, אף על פי שאין כאן לא מטלטרים ולא קרקעות, ויש כאן בעצם איזה שיעבוד הגוף. קשה לומר שהגוף של האדם הוא חפץ שאותו הולכים לקנות ברמות כאלה ואחרות, אבל כנראה שכאן סבורים הרמב"ן והרשב"א שיש מושג שנקרא שעבוד הגוף, ושעבוד הגוף לא קיים החיסרון הזה של קניין דברים. כאמור, מפשטות לשון התוספות, מזה שהם דחקו לדבר על שקנו ושעבדו נכסיהם לבניין הכותל, נראה מדברי התוספות שהם סוברים שגם בשעבוד הגוף זה עדיין יש חיסרון של קניין דברים. גם כשאדם מבקש ליטול על עצמו מחויבות אישית לפרוע, לשלם עבור הכותל או משהו מעין זה, גם זה עדיין נחשב, אם אדם רוצה ליצור שעבוד הגוף בקניין, זה עדיין נחשב קניין דברים. קניין חל לפי הגישה הזאת רק על חפצים קונקרטיים, כמו שאמרנו, קרקעות ומטלטלים. כך לכאורה נראה בצורה ברורה. אגב, אם אז אני מניח שכל הראשונים היו מסכימים שאם היו ממש עושים קניין, עושים בפועל קניין, כמו שתוספות מדברים, ששעבדו נכסיהם לבניין הכותל, זה אני לא חושב שמישהו יתווכח על זה, כי ברור שניתן, כשמדובר על נכסים ספציפיים שאותם משעבדים לבניין הכותל, שם ודאי הקניין חל על זה. כל השאלה האם באופן סתמי ניתן לפרש כך את הסוגיה. על זה יש מקום לדון. כאמור, יוצא אם כן, שלפי הרמב"ן ברשב"א משתמע שאפשר ליצור שעבוד הגוף לבניין הכותל, שעבוד הגוף לבניין הכותל, זה ניתן לשלם עבור בניין הכותל. זה לדעת הרמב"ן ברשב"א הדבר הזה אפשרי. מתוספות נראה שהדבר הזה לא אפשרי, גם מרש"י והרי מיגש נראה שדבר לא אפשרי, כי אחרת למה צריכים דווקא רצון? באמת אפשר לעשות קניין, והקניין יחול על ארקקפתא דגברא, שאז יוכל לעבוד, אם אדם נותן לעצמו מחויבות מסוימת. אז, אבל מדברי התוספות ברור שהם, ברור שהם סוברים כנראה ששעבוד הגוף לא יכול, עדיין נחשב קניין דברים, ואי אפשר לחייב את אדם לא יכול לקחת על עצמו התחייבות אישית בצורה כזאת, כדי לעקוף בעיית קניין דברים. לכאורה כך נראה בשיטת התוספות, ולכן נאלצו להסביר שמדובר בשעבוד נכסים לצורך בניין הכל. אבל הבעיה היא שהתוספות הבא, בדיבור הבא, התוספות כבר נותנים לנו זמירות אחרות לכאורה. תוספות שם בהמשך הסוגיה, קניין דברים באלמו, אומרים תוספות, בפרק הסוחר את הפועלים, דתנן מתנה שומר חינם להיות כשואל, והגמרא שם שואלת איך שומר חינם יכול להתנות, לקבל על עצמו מחויבות להיות כשואל, שאם הבהמה תמות, גם אז הוא יצטרך לשלם. איך הוא מתחייב לזה? זה שהוא אומר, אמירה באלמה זה כלום, צריך קניין. אומר לגמרא, קנון ידו. אז לכאורה איזה קניין? זה קניין דברים. אומרים התוספות, התם לאו קניין דברים הוא, אלא הקניין גמור הוא, שמשעבד את עצמו, שאם יאנס, שישלם. שם כבר רואים, מה פרוש קניין גמור שמשעבד את עצמו, שאם יאנס, ישלם? זה לכאורה, עוד פעם, המושג של שעבוד הגוף, שאדם משעבד את גופו. והרי מדברי התוספות בדיבור הקודם, ראינו שלכאורה הם סוברים, שלא מועיל שעבוד הגוף לעקוף בעיית קניין דברים, שהדרך היא רק על ידי שעבוד נכסים, חפצים קונקרטיים. לא שעבוד הגוף. יכול להיות שניתן לומר שיש הבדל בין שתי הסוגיות, או בין שני המקרים, ברובד פשוט. אצלנו בסוגיה מדובר בהתחייבות לבנות כותל. האדם חייב את עצמו לבנות כותל. את הכותל הוא לא הולך להעניק לאיש. זה הוא רוצה להטיל על עצמו שעבוד הגוף מתחייב לבנות כותל, הכותל הזה הולך להיות שלו. אין כאן שעבוד עבור מישהו אחר. במתנה שומר חינם להיות כשואל, שם האדם מבקש להתחייב לחברו. זאת אומרת, הוא לוקח על עצמו שעבוד הגוף כדי לשלם לחברו עבור. הבהמה שהוא לוקח לשמירה, שאם יקרה שהיא תמות או תיגנב, תאבד, לא משנה, כרגע כל פעולה, כל מה שלא יקרה בהמה, הוא רוצה לקבל עצמו התחייבות לפרוע את הדבר הזה. ויכול להיות שבזה, אם ההתחייבות היא יוצאת החוצה אל זה, כשאדם משעבד גופו עבור מישהו אחר, ייתכן מאוד שזה תוספות סוברים ש... זה לא נקרא קניין דברים, כי יש מושג של שעבוד הגוף לשלם למישהו אחר. כשאדם רוצה לשעבד את גופו רק לא לתת לאיש, אלא לתת בעצם לבנות כותל, זה עדיין נשאר בתוך המסגרת הזאת של קניין דברים, כי הוא מתחייב לפעולה, כי הוא לא מתחייב כאן איזשהו חוב, הוא לא יוצר על עצמו איזה חוב ממוני כלפי הזולת, אלא כלפי עצמו. ייתכן לחלק בצורה שכזו. אבל הדבר הזה לא ברור עד הסוף. ייתכן מאוד שבאמת יש פער בין שני דיבורי התוספות הללו בשאלה הזאת שלפנינו. דהיינו, האם שעבוד הגוף, אדם שלוקח על עצמו משעבד את גופו לשלם סכום מסוים או לתת סכום מסוים וכיוצא בזה בהקשר כזה של בניית כותל, בניית חלוקת גדר, לא משנה כרגע מה הפעולה, אבל כשאדם לוקח על עצמו התחייבות כזאת, האם קניין להתחייבות כזאת הוא קניין דברים או לא, ייתכן שבאמת בנקודה הזאת יש מחלוקת בין שני דיבורי התוספות הללו. והדבר הזה לא אמור להפתיע אותנו, כי מצאנו לכאורה מחלוקת מפורשת בתוך בעלי התוספות בשאלה הזאת בדיוק. התוספות בכתובות בדף נ"ד שם בתחילת הפרק החמישי התוספות עוסקים בשאלה הידועה לנו, חתן צעיר נכנס תחת החופה, רכושו בבנק מסתכם פחות או יותר באפס שקלים, גם רכושו הכללי מסתכם פחות או יותר באותו סכום, והוא כותב בכתובה שהוא מתחייב כך וכך אלפי ולפעמים עשרות אלפי ואולי אפילו מאות אלפי שקלים וכו'. שואלים תוספות איך ההתחייבות הזאת, איך הקניין הזה חי. הימה, אומרים תוספות, ועכשיו נהגו שכותב חתן לחלה 100 ליטרים אף על פי שאין לו שווה פרוטה. דביש למה כשיש לו הוא משעבד נכסיו לזה החור והואיל להתחייב, אפילו נאבדו אלו נכסים וקנה אחרים הם משתעבדים, אף על פי שאדם מקנה דבר שלו בעולם, מכל מקום אדם משעבד דבר שלו בעל העולם. אבל אותו שאין לו, איך ישתעבד נכסיו שיקנה אחרי כן, כבר שלא נתחייב לה, היינו דבר שלו בעל העולם. ושאל רי לרבי אליהו, אז רי רבי יצחק בעל התוספות שאל את רבי אליהו בשאלה הזאת איך הוא יכול להתחייב, והשיב לו דמצינו כעניין זה בפרק הסוחר את הפועלים, דתניא מתנה שומר חינם ליד כשואל ופריך במאי בדברים ומשנה ושקנו מידו. מה שמה בכל עניין, אף על פי שאין מקנה לו שום נכסים אלא שום שעבד לגופו לזה החוב מעתה, ולכשיהיו לו נכסים חן שיבודו מעתה, ואין זה קניין דברים באלמה דקניין דברים לא הווה, אלא כעיד דרש בבטרה שקנו מידם לחלוק חצה שאין בדין חלוקה. אבל מה שמשעבד גופו להתחייב לדבר זה משתעבד, ואין זה קניין דברים בעלו. לכאורה במבט ראשון ניתן לומר שבעצם השאלה ששאלנו היא בדיוק מחלוקת רי ורבינו אליהו. רי לא הבין כיצד אפשר להתחייב אם אדם אין לו נכסים, אין לו מה לשעבד, אז אי אפשר לעשות קניין. ולכן הוא אומר, הוא לא מבין כיצד אדם כותב בכתובה סכומים כלשהם, כשאין לו מאחריו נכסים שאותם הוא יכול לשעבד, כי רק על ידי שעבוד הנכסים הוא יכול ליצור את ההתחייבות הזאת. ואילו רבנו אליהו אומר לו, לא, אפשר ליצור על ידי שעבוד הגוף. אז במבט ראשון אני אומר, לכאורה, נראה שאפשר שהוויכוח כאן, בין רי לרבנו אליהו, הוא הוויכוח שהעלינו כאן, בשאלה האם שעבוד הגוף הוא קניין דברים או לא. אם זו המחלוקת, ותכף נרחיב בנקודה הזאת, נדייק יותר בלשונו של רבנו אליהו בעניין הזה, אם זו המחלוקת, לכאורה אפשר שהוויכוח ביניהם נעוץ בשאלת טיב החיסרון של קניין דברים. אם הבעיה בקניין דברים היא שאין לה קניין על מה לחול, הקניין לא יכול לחול על פעולות, כי פעולות הן לא משהו מוגדר, הן לא גופים שניתן לדבר עליהם, אז יכול להיות ששעבוד הגוף, שהקניין חל על גופו של אדם, השעבוד חל על גופו של אדם, יכול להיות ששם אין בעיה. אם לעומת זה הבעיה בקניין דברים ממה שהזכרנו כאן קודם, שיכול להיות שקניין חל במהותו, היא שקניין חל רק על חפצים מוגדרים כמו קרקעות או מיטלטלין כמו שרש"י הדגיש, אז יכול להיות שגם שעבוד הגוף לא טוב, כי שעבוד הגוף הוא לא קרקעות ולא מיטלטלין. גוף הוא לא דבר שנקנה, בדרך כלל החפצים שנקנים זה קרקעות ומיטלטלין, אלה דברים שנקנים. אז יכול להיות שבחינה זאת אולי שם נמצא מוקד הבעיה, האם החיסרון הוא שאני צריך חפץ שעליו יחול הקניין, החפצים צריכים להיות חפצים קונקרטיים ומוגדרים, קרקעות ומטלטלים, ואז גוף לא שייך לעניין הזה, לתמונה הזאת. או שמה, כל מה שחשוב זה שלא יהיה קניין על הדיבור, רק על המילים בעצמה, על המילים בעצמם. חלוקה זה דיבור, לעשות בניין, לעשות כותל זה דיבור, כן? על זה לא חל קניין. זה לופגישת, זה דיבור, זה אוויר בעלמה, זה דיבור בעלמה, על זה לא שייך קניין. ברגע שהשיבוט חל על הגוף, אז יש פה משהו יותר קונקרטי, על זה שייך לדבר על שייך לדבר על זה שזה לא קניין דברים. אפשר גם לבוא ולדבר על זה שאם החיסרון בקניין דברים אולי הוא בזה שאולי אין גמירות דעת, כי בגלל שאין כאן זה הכל היולי ואין כאן משהו מוגדר, אז זה נשאר אולי חסר כאן בגמירות הדעת, רק שהקניין מתקשר עם חפץ מוגדר, יש לנו כאן איזושהי גמירות דעת. אז גם בזה יש מקום לבוא ולומר, לחלק בין שאם יש שיבוד הגוף, אולי כאן יש כבר גמירות דעת. אם הבעיה היא בעיה מהותית שקניין חד רק על חפצים קונקרטיים כמו שאמרנו קודם, אז לא יעזור לי שיבוד הגוף. אבל אם הבעיה בקניין דברים לא הבעיה מהותית אלא רק בעיה של גמירות דעת, אז פה אני אומר שאם יש שיבוד הגוף, זה ודאי דבר שאדם נותן עצמו כחויבות, זה ודאי יכול להיות בהחלט מציאות שבה בעיית קניין דברים נעלמת. אבל כל זה כאמור לפחות מבחינתי, רבים כך הבינו את המסע ומתן שבין רי לרבנו אליהו. אבל לעניות דעתי נראה שיכול להיות שהתמונה בין רי לרבנו אליהו יותר מורכבת. ואם נתבונן היטב בדבריהם, בעיקר בדבריו של רבנו אליהו, נראה לי שגם רבי אליהו מודה ששעבוד הגוף גרידא זה קניין דברים. כך נראה. נשים לב היטב לכמה דברים בתוך דבריו, בתוך לשונו, ואני מבקש כרגע לצרף לדברים האלה שדיברנו עליהם גם את דברי היש מפרשים בהמשך דברי התוספות. ואני קורא שוב את דברי רבי אליהו. והשיב לו, ומצינו כי עניין זה בפרק הסוחר את הפועלים, דתניה מתנה שומע חינם להיות כשואל, ופריך במאי בדברים ומושנה בשקנו מידו, משמע בכל עניין, אף על פי שאין מקנה לו שום נכסים, אלא שמשעבד גופו לזה החוב מעתה, ולכשיהיו לו נכסים חל שיעבודו מעתה, ואין זה קניין דברים בעלמה וכו'. רבנו אליהו מוסיף פה את הנכסים, הוא מתייחס אל הנכסים ואומר, ליך שיהיו לו נכסים, חל שיבודו מעתה. למה הוא זקוק להכניס את שאלת הנכסים שיבואו אחר כך? ולדון בהם להגיד, ליך שיהיו לו נכסים, חל שיבודו מעתה. למה זה חשוב בכלל לדון בהם? אם כל הדיון שלך כרגע הוא בשאלת היסוד של ברגע שזה שיבוד הגוף, אין לך בעיה של קניין דברים, די בזה שתזכיר שכאן אין לי בעיה של קניין דברים, כי רק בבטרה שם מדובר על קניין לחלוקה, שמתחייבים לחלוקה, זה קניין דברים. כשאדם משאבד גופו, זה לא קניין דברים, נקודה. כל שאר הסיפור עם הנכסים ונכסים שיבואו אחר כך, ועל זה יחול שיבוד וכו', זה לכאורה דבר שקשה להבין למה רבנו אליהו משתמש בדבר הזה. ואולי לפני שאני נותן את ההסבר למה שנראה לה, אני יודעתי להסביר את רבי אליהו, אני מבקש להראות פה גם את התירוץ השני שם בתוספות. ויש מפרשים דחיוון דחותב סתמה שיהיו כל נכסיו אחראים, למה לא נתחייב? הרי הודע שיש לו נכסים, ואף על פי שאנו יודעים שאין לו הודעת בעל דין כמעדים דמי. ומטעם זה אומר רבנו תם שכותבים בהרשאות לקנתי לו ארבע עמוד קרקע בחצרי, אף על פי שאנו יודעים שאין לו קרקע, כיוון שמודה שיש לו הודעת בעל דין כמעדים דמי. את זה לא זכיתי לגמרי להבין, מה פירוש הודעת בעל דין כמעדים? הוא מודה, הרי כדי לשעבד את עצמו, כדי לשעבד את נכסיו, צריך שיהיו לו נכסים. אז הוא מודה שיש לו נכסים, כולנו יודעים, אנא סעדה, כל העולם יודע שאין לו נכסים, והוא מודה שיש לו נכסים, באמצעות ההודעה שיש לו נכסים, פתאום השעבוד חל. מה, למה זה לא קניין דברים? הרי כדי שלא יהיה קניין דברים, צריך שיהיו נכסים. אין נכסים, זה קניין דברים, זה נשאר באוויר. אין על מה שיחול הקניין. אז מה זה עוזר לי שהוא מודה? הודעת בעל דין כמאה עדים דמה, ואף על פי שיש פה יותר מאותם מאה עדים, יש פה כל העולם עדים שאין לו כלום, ואף על פי כן אנחנו אומרים, השעבוד חל. משהו כאן, לפחות לעניות דעתי, משובש בהבנת הדברים. נדמה לי שצריך להציג את הדברים ולבאר את הדברים בצורה הבאה. אנחנו כל הזמן דיברנו כאן האם שעבוד הגוף זה קניין דברים או לא וכו'. המושג שעבוד הגוף הוא לא מושג חדש. מושג שעבוד הגוף מוכר לנו ממקומות אחרים בשם. כשאדם לוקח הלוואה, או כשאדם לוקח פועל, והפועל עובד אצלו, או כשאדם הולך למישהו, לאומן, מבקש ממנו שיתקן לו X, Y, Z, או יכין לו מיטה וכיוצא בזה. כל הדברים הללו, כן? ברגע שאני לקחתי הלוואה, אז ודאי חל עליי שעבוד הגוף להשיב את ההלוואה, זה פשוט. עד רבה, עכשיו אנחנו רגילים לומר, ששעבוד הגוף הוא הדבר הבסיסי, ואחר כך מתוך זה שיש שעבוד הגוף, גם חל שעבוד הנכסים. אבל שעבוד הנכסים הוא השעבוד המשני. וזה אנחנו בגמרא בדרך כלל אומרים, נכסוי דבר איניש, אינון ארווין בן. דהיינו, כשאדם לוקח הלוואה, אז השעבוד הבסיסי הוא שעבוד הגוף, זה היסוד של הדבר. ומכוח שעבוד הגוף, חל שעבוד גם הנכסים, כשעבוד הנכסים הוא ערך למקצוע של שעבוד הגוף. אבל כל זה נוצר על ידי חוב. החוב יכול להיות חוב של הלוואה, חוב של של שמירה, חוב של נזק, חוב של של כמו שאמרתי של שכר פעולה או שכר אומנות, לא משנה איזה, מה יצר את החוב. אבל ברגע שנוצר חוב שם, אז ודאי ששעבוד הגוף. זה דבר פשוט. הדיון שלנו כאן הוא בשאלה שאדם רוצה ליצור שעבוד הגוף על חוב שאינו קיים. הוא רוצה ליצור מחויבות באמצעות שעבוד הגוף. השאלה אם קניין יכול לייצר שעבוד הגוף. חוב יכול לייצר שעבוד הגוף. זה נתון. מלווה ודאי יכול לייצר שעבוד הגוף. שכר עבודה יכול לייצר שעבוד הגוף. השאלה אם קניין יכול לייצר שעבוד גוף. זאת השאלה שעומדת כאן. בדרך כלל, כשאדם רוצה ליצור שעבוד גוף על חיוב שאינו קיים, כך יוצא מדברי התוספות פה, בכתובות, שהדרך היא דרך הפוכה מן הרגיל. דהיינו, הדרך היא לשעבד נכסים, ואז כיוון שנכסים נשארים עדיין אצלך, כן? אז אתה חייב לתת הנכסים האלה, מתוך שעבוד הנכסים נוצר שעבוד הגוף, נוצר חיוב הגוף. מובן? זה, התהליך הוא תהליך הפוך כאן. בדרך כלל בהלוואה, כשאתה לוקח הלוואה, יש שעבוד הגוף, מכוחו נוצר שעבוד נכסים. כאן, אם אני חתן ורוצה לכתוב כתובה לכלה, אזי כרגע אין, אני לא חייב לה כלום. אז מה אני עושה? הדרך הנכונה היא, זה הדרך, דרך המלך. אילו לא היה מדובר באותו חדן שאין לו שווה פרוטה, אז הדרך הייתה, אומרים תוספות, אילו היה לו נכסים. דביש למה כשיש לו נכסים, הוא משעבד נכסיו לזה החוב. והוא איל ונתחייב, אפילו נאבדו אלו הנכסים וכאן אחרים הם משתעבדים. אז נוצר שעבוד גם, כי בעקבות החיוב על הנכסים האלה, אז נוצר שעבוד הגוף, ואז הוא מתחייב לפרוע גם, אם לא יהיו לו נכסים האלה, ייתן נכסים אחרים. אבל זה תמיד ככה, בכיוון הזה. מה קורה אבל עכשיו שאין לו שום נכסים? אז אין לו נקודת התחלה. והתוספות מבינים, כך רי מבין, ולדעתי גם רבי אליהו מבין, וגם יש מפרשים בתוספות מבינים, שאי אפשר ליצור שעבוד הגוף בקניין. זה קניין דברים. שעבוד הגוף זה דבר שנוצר כתוצאה ישירה של חוב, כתוצאה של כל מיני מחויבויות לשלם מסיבות שונות, אבל כשאדם רוצה ליצור מחויבות לשלם, הדרך היא דווקא דרך הנכסים. אבל גם אם אלו עכשיו נכסים, יהיו לו בעוד שבועיים, בעוד חודש, בעוד שנה, יהיו לו נכסים. שישה בית הנכסים, שיהיו לו אחר כך. זה דבר שלא בא לעולם. תוספות עדים לכך שאדם גם יכול לשעבד נכסים שלא באו לעולם, אבל תוספות אומרים שאדם יכול לשעבד נכסים שלא באו לעולם רק אם יש חוב בסיסי, אז גם נכסים שלא באו לעולם אדם יכול לשעבד אותם. אבל אם אין חוב בסיסי, אז לא. נדמה לי שבדיוק בנקודה הזאת בא רבנו אליהו ואומר כך: החיסרון בקניין דברים הוא שאין לקניין על מה לחול, ולכן הוא מחפש עקרונית נכסים שעליהם יחול הקניין, דרכם יחול הקניין. אבל הנכסים שהוא יכול לחפש אותם, אלה לא באו לעולם עדיין. ואין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם. אבל למה אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם? כאן החיסרון כבר הוא לא, גם פה יש מקום לדון, אבל אני כרגע מתווה איזשהו כיוון, אבל עקרונית כבר החיסרון כאן הוא לא אין על מה שיחול הקניין, כי הקניין יחול על אותם נכסים, אלא מה שהם כרגע לא קיימים בעולם. וכאן הרבה ראשונים טוענים שהחיסרון דבר שלא בא לעולם. יש גם כאלה שאומרים שאם זה לא בא לעולם אז הנכסים לא קיימים, אז אין על מה שיחול הקניין. יש גם הסברים כאלה בראשונים. אבל כאן יכול להיות שרבי אליהו סבור שהחיסרון בהקנאת דבר שלא בא לעולם הוא בגלל שיש בעיה של גמירות דעת. כיוון שזה עוד לא בא לעולם, אז אין כאן גמירות דעת. לגבי נקודת גמירות הדעת, אומר רבי אליהו, כאן הנקודה הזאת של שעבוד הגוף חוסכת לך את הבעיה. דהיינו, שבעצם עיקר הקניין ועיקר השעבוד על אותם נכסים, לכשיבואו לעולם, הרי הוא משתבד להם מעטה. זה דבר שלא בא לעולם, זה חלק מהקושי שהיה לך, ולכן אתה לא יכול לשעבד אותם. על זה אומר לי, על זה אומר רבנו אליהו, שבינתיים הוא משעבד את גופו, וכיוון שהוא מחייב את גופו, אז בסופו של דבר נוצר, יש פה על מה שיחול הקניין, מבחינה זאת גוף. לגבי שאלת גמירות הדת, זה יכול לפתור את הבעיה הזאת. נדמה לי, אם אני צודק בהבנה הזאת, אזי גם רבי אליהו מודה שליצור שעבוד הגוף גרידה בקניין, זה עדיין נחשב קניין דברים. ורק מכוח זה שכאן הוא רוצה לשבת את הנכסים העתידים, אלא שנכסים העתידים הם לא באו לעולם. אז יש בעיה שם של גמירות דת, בזה שיש כרגע גוף ש... או אם חל השעבוד על הנכסים האלה, ממילא חל השעבוד על הגוף, וזה דבר שהוא קיים כבר עכשיו, והוא מתחייב מעכשיו לשעבד את הנכסים האלה, אז פה בנקודה הזאת סבור רבי אליהו שהוא הצלחנו בשילוב שני הדברים האלה גם יחד להתגבר על בעיית קניין דברים. ולדעתי זה גם מה שעומד בבסיס שיטת רבנותם, ש... היא שיטת היש מפרשים כאן, שאומרת שיצירת גמירות הדת היא באמצעות אותה הודעת בעל דין. כי אם החיסרון חיסרון מהותי, שאם אין נכסים אז אין נכסים, אז מה זה עוזר לי שיש הודעת בעל דין? אנחנו כולנו יודעים שאין לו נכסים. אבל כיוון שאנחנו הרי מודעים לכך שאדם יכול לשבת נכסים שלא באו לעולם, אלא כל הבעיה היא מצד דבר שלא בא לעולם, זה הדגש שמפריע. פה אני אומר, אם הוא מודה והודעת בעל דין יוצרת איזה חיוב שלו, כן? ברגע זה, אז בעיית גמירות הדת, שהיא הבעיה שבדרך כלל דבר שלו בעולם נפטרת, ועל ידי זה יכול להיווצר החיוב. אם אני צודק, שוב, אני לא מכריח את הדרך הזאת. אז בעצם יוצא שגם לפי התוספות בכתובות, עדיין אי אפשר ליצור שעבוד הגוף כשלעצמו. אם אני ארצה ליצור רק שעבוד הגוף של עצמו, זה עדיין יחשב קניין דברים. כן. לא אמרתי שזה שולי בקניין. ואם כן, נו, אז למה זה קושיה?
Thank you.
לא הבנתי אותך. אני מסכים שיש דעות, ואני גם אציין אותן בעזרת השם בהמשך הדרך, שגמירות דעת דבר, אולי, כל הקניין בעצם קשור לגמירות הדעת. אני מקבל את ההגדרה הזאת, אבל למה זה קשור אלינו עכשיו? אני בא ואומר כרגע, יש פה שאלה אחת, אם גמירות דעת היא עיקר הקניין או לא, זה שאלה שאתה מעלה כרגע. אבל אני דיברתי על השאלה על מה חל קניין. שני דברים שונים. אתה יכול להגיד, קניין לא חל על דברים, גם אם בעיה בקניין זה גמירות דעת. גם מסוד הקניין זה גמירות דעת, עדיין צריך שתהיה גמירות דעת, כדי שהקניין נחול. אבל קניין עצמו, המושג של קניין, שייך רק בדברים קונקרטיים. זה לא קשור לדיון שלנו. זה שתי שאלות שונות. אני רק אמרתי, שאם אני מבין שהבעיה של קניין דברים היא בעיה של חפץ קונקרטי שעליו יחול הקניין. כן? ומצד שני, הבעיה של דבר שלא בא לעולם היא בעיה של גמירות דעת, אז אמרתי שפה, ביחס שבין שני הדברים האלה, אני יכול ליצור כאן את בעיית גמירות הדעת, אני יוצר באמצעות שעבוד הגוף, שזה כבר יוצר פה מציאות של גמירות דעת יותר מוצקה, כן? ואת בעיית על מה שיחול הקניין, זה אני עושה עם הנכסים העתידיים, זה אני משאבד נכסים עתידיים, ובעיית דבר שלא בא לעולם היא רק בעיה של גמירות דעת, פה שעבוד הגוף פותר לי את הבעיה הזאת. זה כל מה שאמרתי. כן. אני מודע לזה. אני אגיד את זה כך. בדברי התוספות, דברי רבנו אליהו שמופיעים בתוספות, יש שם, השאלה איפה אתה שם את המוקד של הדיון. יש לו שם שני משפטים, יש משפט החותם והמשפט שבו הוא פותח. במשפט החותם אתה צודק, עם זה רצית להקשות מסתום, כן? במשפט החותם נכון שהתוספות מדברים על כך שעצם העובדה שיש שיעבוד הגוף זה עצמו אומר שזה לא קניין דברים, וזה זה נכון שזה כך תוספות מסכמים את הדברים, אבל הם בעיקר דבריהם, כן? הם משתמשים במושג הזה שיעבוד נכסים, אותם נכסים שעתידים לבוא, וזה רק שהוא חוזר אומר, זה שיש, כיוון שיש כאן גם שיעבוד הגוף, זה לא קניין דברים, אבל לא ברור, גם לי לא ברור, ואני מודה, אני אומר את זה בפירוש, אני חוזר ומסכם, לוקח גם את השאלה שלך בתוך זה, ומסכם את הדברים, ואומר כך, יש דרך אחת, אם נתעלם מהמשפטים שרבי אליהו מדבר על כל מה שמדבר, על שיעבוד הנכסים, אזי אני, יהיה לנו כאן ויכוח בין רי לרבי אליהו, האם שעבוד הגוף זה קניין דברים או לא. זה מוקד אחד. זה פירוש פשוט, אפשר ללכת עם זה בתוספות, מי שרוצה יוכל ללכת עם הכיוון הזה. אם נרצה לשים לב גם לאותן נקודות של שעבוד הנכסים שעליהם מדבר רבי אליהו בתוך דברה, ונרצה לשלב אותם בתוך ההבנה, אזי אני נוטה לומר שבעצם גם רבי אליהו מודה שעבוד הגוף גריידה כשלעצמו לבד, כן? זה קניין דברים, זה לא שייך לזה, כי קניין צריך לחול על חפץ קונקרטי ומוגדר, ולכן הוא זקוק פה לאותם נכסים שרק דרכם ניתן ליצור את השעבוד, כמו שצלם תוספות דיברו על שעבדו נכסיהן לבניין הכותל, ורק דרך הנכסים אפשר ליצור קניינים ואפשר להחיל קניינים, אלא שאותם נכסים הם דברים שלא באו לעולם ואי אפשר להחיל עליהם קניין כיוון שהם עוד לא באו לעולם. אבל אם אני מבין שהחיסרון שם הוא חיסרון של גמירות דעת בהקנעת דבר שלא בא לעולם, אזי פה כיוון שבינתיים נוצר שעבוד הגוף, כן? ומבחינה זאת הגוף קיים והוא מחיל על עצמו איזשהו חיוב כרגע ביחס לנכסים הללו, אזי זה פותר בעיית גמירות הדעת. טוב, אז זה כאמור המבט שניתן להציע בפירוש דברי התוספות. כן. אני אומר פה ששני התהליכים מתבצעים בבת אחת. זאת הנקודה שבעצם אני מצביע עליה. כי כיוון שהחיסרון בהקנעת דבר שלא בא לעולם הוא לא חיסרון מהותי. אם זה אין לקניין על מה לחול, כיוון שהחפצים האלה עוד לא קיימים וכו', אז באמת אתה צודק פה, אני לא יכול לפתור את הבעיה הזאת באמצעות דבר שכשלעצמו לא יכול לעבוד. כן? אבל אם אני אומר שכל החיסרון כאן הוא רק חיסרון לכאורה צדדי של גמירות דעת, כן? שאם אני מצליח, עכשיו כשאני אומר זה כדי לא לשמוע עוד פעם שאלה של השכן שלך, של דוד, אז אני אגיד שהשאלה היא לא שגמירות דעת זה עניין צדדי, אלא שכיוון שגמירות דעת זה דבר שעקרונית ניתן להשיג אותו והוא נמצא אצלי כאן בהישג יד היסוד הזה של גמירות דעת, אז אני יכול להתגבר על הבעיה הזאת. אני אומר שהקניין חל על אותם נכסים, כן? אלא שמבחינת אותם נכסים אתה אומר יש פה בעיה של דבר שלא בא לעולם, וזה בעיה של גמירות דעת. אני אומר כיוון שהוא מוכן לקבל על עצמו שיעבוד הגוף על העניין הזה, אז שיעבוד הגוף הוא מקבל על עצמו שעבד מעצמו מעכשיו, שלכשיהיו הנכסים יחול עליהם השיעבוד מעכשיו, כן? וזה הוא לוקח עצמו בשיעבוד הגוף, כן? פה אני אומר הצלחנו להתגבר על הנקודה הזאת של גמירות הדעת, והקניין יחול על הנכסים כבר עכשיו. מובן? זה מה שאני מבקש לומר. אבל אני אומר שוב, מי שהמהלך הזה לא נראה לו, עדיין יכול תמיד לשוב אל המהלך הפשוט, ואז כמובן נצטרך איכשהו להגיד, להסביר את המשפט הזה של שיבוד הנכסים שאותו הוא מזכיר כאן בצורה אחרת, ואני אציע אולי אפילו צורה, חשבון מסוים בהמשך שיכול אולי להוביל אותנו לדבר הזה. כל זה דברי רבי אליהו שמופיעים כפי שמופיעים בתוספות שלפנינו, תוספות בכתובות. הראש שם בכתובות בפרק סימן א' מביא, מצטט גם כן את רבינו אליהו, אבל בהבדל מאוד מאוד משמעותי. שאלו את רבינו אליהו זל, איך אדם יכול לשעבד לו עצמו על מאה מנה, כיוון שאין לו עכשיו וגם אינו מחויב בהם? בישלמה כשהוא מחויב ממון יכול לשעבד לו, הועיל וגופו מחויב. שימו לב היטב לכל הדברים שדיברנו קודם על היחס בין שיעבוד הגוף לשיעבוד נכסים וכו'. כשהוא מחויב ממון, אם יש כבר חוב רגיל, חוב הבסיס, אז הוא יכול לשעבד לו. למה? כי יש לו שיעבוד הגוף שקודם, ואז הנכסים הם ערבים, ובנכסים שערבים אפשר לשעבד גם נכסים עתידים דקנאי ודעתיד ענה למקנה. זה אפשר לעשות. תאף על גב דין אדם מקנה דבר שלו בעולם, משעבד הוא דבר שלו בעולם. וגם אם היו לו עכשיו נכסים, היה יכול לשעבד לחוב זה שחייב לאחר כך. אבל זה שאין לו נכסים, וגם אין משעבד עצמו לחוב זה שיתחייב מיד, אלא לכשתתעלמן או תתגרש. אז איך חל החיוב? נקודת המוצא של השואל את רבינו אליהו היא נקודת מוצא לכאורה כאן הפוכה. זאת אומרת, אם הוא היה רוצה ליטול על עצמו חיוב מיידי, רוצה להתחייב כבר עכשיו לשלם לה, אז ודאי שעבוד הגוף אפשר לעשות בקניין. זה לא קניין דברים, זה ברור לו לראש כאן. כל השאלה שלו היא, כיוון שחיוב הכתובה לא חל עכשיו, הוא רוצה להתחייב לזמן הגירושין או לזמן שהיא תתעלמן, לזמן ההוא הוא רוצה להתחייב. על זה שואל הראש, איך הוא יכול להתחייב על אחר כך? אם הוא לא יוצר כרגע שום שיעבוד הגוף ואין לו כרגע שום נכסים, אז אין שום דבר מה שיחול לקניין. ולכן מתרץ הראש והשיב, כך מתרץ רבינו אליהו, דמצינו כי עניין זה בפרק הסוחר את הפועלים מתנה שומר חינם להיות כשואל, ופריך במאי ומשנה כשקנו מידו, ומשמע דאיירה בכל עניין, אפילו אין לו נכסים עכשיו, וגם אינו חייב לו כלום עד שיבוא האונס, ומשעבד עצמו לכשיתחייב. זאת אומרת, הדגש, כל הדגש כאן בראש, הוא כבר באמת בפוקוס אחר לחלוטין. הראש כבר יוצא מנקודת הנחה ברורה ששעבוד הגוף עקרונית יכול להיכנות בקניין. לגבי שעבוד הגוף אין בעיה של קניין דברים, כך יוצא מדברי הראש. וכל הדילמה שלו, האם אפשר לקבל הסברה שיעבוד הגוף עתידי, שהוא לא חל עכשיו, אלא שיחול לך אחר כך. כי כרגע אתה לא רוצה שום חויבות. אבל אם אני יכול לעשות קניין עכשיו על, על שיעבוד הגוף, שיחול רק בזמן שתגרש. רק בזמן שיקרה מקרה האונס ביחס לשומר. וזה מה שהוא אומר כאן. ומשמע דאיירה בכל עניין, אפילו אין לו נכסים עכשיו, וגם אין לו חייב לו כלום, עד שיבוא אונס, הוא משעבד עצמו לכשיתחייב. ואין זה קניין דברים, זה לא מקרה קניין דברים, אלא כעידן ובטרה, שיתנו לחלק, שאין לו לקניין על מה לחול, שם אין לקניין על מה לחול, שום דבר, זה הכל רק על פעולה, פעולה אין שם שום דבר. אבל הכה הוא משעבד עצמו לחוק גמור מעכשיו, והנכסים כשיקנה חלה למשעבוד, וכו'. אז אם כן, לפי המהלך הזה של הראש, יוצא שעקרונית שעבוד הגוף הוא יכול להיות בתמונה, ניתן אדם יכול לקבל לעצמו שעבוד הגוף, אם הוא עושה את זה באופן מיידי בוודאי, גם אם הוא עושה את זה על זמן שלאחר כך הוא יכול להתחייב עכשיו על זה שכשיבוא אותו רגע הוא יתחייב אז לפרוק. עד כאן, אם כן, ניסינו לדון בשאלה של מה הבעיה של, מה החסרון של קניין דברים, אם זה בעיה של אין הקניין על מה לחול, או שהקניין חל עקרונית על דברים קונקרטיים, ואז נפקמינה כמובן בשאלה של שעבוד הגוף, האם אדם יכול ליצור שעבוד הגוף, לא יכול ליצור שעבוד הגוף, וראינו שגם הנקודה הזאת, יש מחלוקת האם יצירת שעבוד גוף היא חלק מבעיית קניין דברים או לא. אחד הדברים שעליהם מתבססים הרמב"ן והרשב"א שהבאנו בתחילת דברינו, שמהם נראה שאדם יכול לקבל את שעבוד הגוף להתחייבות אישית לבנות כותל, ואם יש לו שיעבוד הגוף שאין בעיית קניין דברים, הסוגיה שעליה מתבססים הרמב"ן והרשב"א שם היא הסוגיה בכתובות דף קא קב, ובסוגיה היא בכתובות ניתן להצביע על כמה נקודות. שם בסוגיה נאמר, נושא את האישה ופסקה עמו כדי שיזום את ביתה 5 שנים, חייב לזונה 5 שנים. והגמרא שם אומרת שאם אדם אמר חברו, אומר לחברו, חייב אני לך מנה, ולמסקנת הסוגיה דאמר לחייב אני מנה לך, חייב אני לך מנה בשטר, רבי יוחנן אמר חייב, אלימה מילתא דשטר. מה בדיוק מדובר פה כשאדם אומר לחברו, חייב אני לך מנה בשטר? רש"י שם מסביר ש... מדובר שם באדם שמודה שהוא חייב, ואם הוא מודה בשטר זה כאילו אמר לעדים אתם עדיין. כך רש"י מסביר. אבל רבנו תם שם נותן פשט אחר בסוגיה, שלא מדובר בהודעה על חוב שכבר קיים, אלא בניסיון של האדם או ברצון של האדם לחייב את עצמו חיוב חדש שלא היה קיים, ובאמצעות השטר הוא רוצה ליצור חיוב חדש. כך אומר רבנו תם שם בתוספות. והרבנו תם מפרש כל הסוגיה בלא הודעה, שלא היה חייב לו כלום מתחילה. והדק אמר חייב אני לך מנה בשטר, היינו בשטר גמור שחתמו היטב בפני עדים, ואין הדמיון שחתמו היטב שרוצה להשתעבד ותחייב לו מנה בשטר זה. ובאף ליגה רבי יוחנן סבר אלימה מילתא דשטרה, להקנו יבה בשטר זה כמו שהודע בפני עדים. ואין לתמוע, שואל רבנו תם, איך יכול אדם להשתעבד בשטר? ואם אתה רוצה ליצור חיוב חדש, אתה צריך ליצור קניין. איך אדם משתעבד בשטר? ואין לתמוע, איך הם משתעבד בשטר זה? האם מיטלטלין נקנים בשטר? ויש לומר, הועיל וטרח למכתב שטרה, גמר ומשעבד נפשי. שהרי אפילו באמירה באלמה יש דברים שנקנים כדי כאמר בסמכות. רבנו תם כאן אומר כמה דברים שצריכים לשים לב אליהם. אומר רבנו תם, אלימה מילתא דשתרא, כיוון שעיקר הצורך בקניין הוא בשביל לגמור דעתו, ועקרונית יש דברים שנגמרים אפילו באמירה, אפילו בלא קניין, כך אומר רבנו תם. לכן באמצעות שטר, אלימה מילתא דשתרא, ושטר יכול ליצור את החיוב החדש הזה, גם אם חסר כאן קניין. הרמב"ן, וכאמור הרמב"ן והרשב"א אצלנו בסוגיה, כשהם דנים בשאלה של חיוב לבנות כותל, אומר אדם נותן לעצמו את החיוב, מחייבים את עצמם בדמי מחצית הכותל, והם מביאים את הסוגיה של כתובות כראיה לכאן. כאן כמובן צריך להבדיל בין שתי הסוגיות. הסוגיה כאן מדברת על שטר, בעוד שאצלנו בסוגיה מדובר על קניין. רבנו תם לא אומר שקניין יועיל בדבר כזה. זה אני לא יודע אם רבנו תם היה אומר שקניין יועיל. רבנו תם אומר שכאן בשטר זה מועיל. זה מה שאומר רבנו תם. אדם יכול ליצור על עצמו התחייבות בשטר, אבל כאמור רבנו תם, אני לא יודע אם רבנו תם היה מוכן להרחיב את זה גם לקניין. כי יכול להיות שאלים המילתא דשתרא, רק כשאדם כותב את זה על עצמו בשטר, אז יכול להיות, ואני שוב, אני לא מכריח, אני רק מאיר כאן, שדברי רבנו תם לא חייבים להביא אותנו אל מסקנתם של הרמב"ן והרשב"א. זה שרבנו תם אומר שכאן הדבר הזה אפשרי בשטר, שאפשר ליצור מחויבות על ידי שטר, כן? זה עדיין לא מחייב אותנו שנאמר את זה שאפשר ליצור חיוב כזה גם על ידי, גם על ידי קניין. ייתכן מאוד שבעצם בשורש העניין, שבשורש העניין אולי ההסבר של רבנו תם לדבר הזה יכול גם לתת איזשהו הסבר למהלכם של הרמב"ן והרשב"א. מה ההסבר של רבנו תם? אומר רבנו תם שבעצם יש דברים ש... פה אני רוצה רק להתוות איזושהי נקודה שקשורה להערה של דוד העיר כאן קודם, ואני מבקש להרחיב כאן מבט עקרוני על הנקודה הזאת, ורוצה לומר שיש ויכוח גדול בין הראשונים בשאלה של קניינים בכלל. האם יש לקניינים משמעות, נקרא לה משמעות עצמית, או שכל משמעותם של הקניינים זה ליצור גמירות דעת. בגדול, אני אומר שוב, זה נושא גדול שצריך לדון בו בנפרד ולבסס אותו, להוכיח אותו בנפרד. גם כתבתי על זה פעם לפני כמה שנים טובות, מי שירצה יש בדף קשר באחד הזה, יוכל להסתכל שם על בעניין הזה ישירות במחלוקת הרמב״ם והתוספות בנקודה הזאת. ובגדול אני טענתי שם שהדבר הזה, השאלה הזאת נתונה במחלוקת הרמב״ם והתוספות. התוספות בדרך כלל, ורבנו תם כמובן הוא אחד המובילים שבהם בעניין הזה, סבורים שכל הקניינים בעיקרון נועדו, כל מעשי הקניינים למיניהם, מגמתם אחת, זה ליצור גמירות הדעת. באמצעות מעשי הקניין אתה יוצר גמירות הדעת. ברמב״ם משתמע שאי אפשר לקנות שום חפץ, אם אתה מדבר על חפץ קונקרטי, אי אפשר לקנות אותו אף פעם בלי קניין. ויש לזה כמה וכמה ראיות. מה שאומר כאן בעצם רבנו תם, בעניין שלנו, כיוון שיש דברים שנקנים באמירה בעלמה, כי כל הרעיון הוא של הקניין נועד ליצור גמירות הדעת. אומר רבנו תם, כיוון שבשטר, אלימה מילתא דשתרא, השטר, המסגרת של כתיבה, השטר וכו', היא מסגרת מאוד רצינית שיוצרת גמירות הדעת, ומאלה, גם בלי קניין זה יכול לעבוד. עכשיו, בנקודה הזאת, ייתכן מאוד שפה זה נכנס לשאלה, ביחס לקניין סודר, יש מקום לדון עד כמה אני רואה את קניין סודר כקניין רגיל, שזה בעצם חפץ תמורת חפץ, שאתה לוקח את הסודר ובתמורה הוא מקנה לך, אתה קונה, אתה נותן את הסודר ובתמורה אתה קונה את החפץ שהוא נשוא הקניין, בין אם זה קרקע בין אם זה מטלטלין, או שאולי קניין סודר במהותו, ועל זה גם כן העריכו הרבה לעסוק בנקודה הזאת, קניין סודר במהותו הוא רק קניין סמלי, כי לא באמת אתה מתכוון להחליף את הסודר עם החפץ הזה. אלא מדובר פה בתהליך טקסי שכל עיקרון ליצור את גמירות הדעת. מובן? אז ייתכן שהרמב"ן והרשב"א באים ואומרים כאן, כיוון שכאן על ידי שטר אתה יוצר גמירות הדעת, אני מאמין כאן ששטרה שאם אתה יכול לייצר גמירות דעת ואתה יכול לקבל שעבוד הגוף, ליצור שעבוד הגוף על ידי גמירות דעת, אז אומרים הרמב"ן והרשב"א ייתכן שסוברים שקניין סודר פועל בחזית הזאת גם כן רק במישור של הקניין הטקסי והסמלי שהוא מעין סוג של ביטוי של גמירות דעת, ואז אם זה כך אז הוא יוצר כאן את המחויבות והם לומדים את זה מזה. אבל נשים לבטם שהרמב"ן והרשב"א סבורים שעקרונית אפשר ליצור קניין על שעבוד הגוף, ששעבוד הגוף הוא בר קניין, השאלה רק איך עושים אותו. אז הם אומרים שם אתה רואה שבשטר אפשר ליצור אותו, אפשר ליצור אותו גם באמצעות קניין סודה. רבנו תם, במיוחד לאור הדרך שבה הלכנו, נראה לי שרבנו תם מבין ששעבוד הגוף הוא לא בר קניין. רבנו תם גם כאן, כשהוא מדבר על ההתחייבות הזאת שנוצרת בשטר, ואין לתמוע איך הם משתעבד בשטר זה, האין מיטלטלין נקרים בשטר, אומר, שואל רבנו תם. משמע שפה לא מדובר על שעבוד הגוף, מה אני הולך לקנות באמצעות השטר? את המטלטלין, אותו שעבוד נכסים, הוא הולך להקנות פה נכסים. זו הנקודה, על זה חל הקניין. כי רבנו תם כנראה סבור, לאורך כל הדרך, שאי אפשר ליצור שעבוד הגוף, כן? ולא כשלעצמו, אלא רק כשעבוד הגוף, כשאני בא ליצור שעבוד הגוף, זה חייב להיות רק דרך מטלטלין, שאותם אני משעבד או אותם אני מכיר. ודעת הרמב"ן והרשב"א שאמרנו שהם מדברים כאן לא ששעבד נכסיו לבניין הכותל, אלא שהוא משעבד את עצמו, מחייב את עצמו בדמי מחצית הכותל וכו', שיוצר איזה שעבוד הגוף באמצעות הקניין הזה. כאן אני מתלבט בשאלה הזאת, האם שעבוד הגוף שנוצר כאן הוא שעבוד הגוף שגורר בעקבותיו שעבוד נכסים, או שמא שעבוד הגוף הזה שמתחיל ונוצר על ידי קניין רק לשעבד גופו, לחייב את עצמו בדמי מחצית הכותל, הוא אולי נעצר בשעבוד הגוף, אין לו מאחריו שעבוד נכסים. לפי הגישה הזאת שאני מציע כרגע, הנפקמין הבן בשאלה הזאת תהיה מה קורה אם אדם באמת קיבל על עצמו שעבוד הגוף, כמו במקרה הזה לבנות את הכותל, והייב את עצמו בדמי מחצית הכותל, ואחר כך הלך לעולמו. האם הוא אפילו לא הלך לעולמו, אם הוא לא רוצה, האם אנחנו יורדים לנכסיו? ואם הלך לעולמו, האם יורשים מחויבים לפרוע? וכאן יש כמה וכמה מגדולי האחרונים שעסקו בשאלה הזאת, לא בהקשר ישיר לשאלה כפי שאני מנסח אותה, אבל כך בוקע ועולה מדבריהם. יש בקצות, יש בסמה, בסמה רשמם ה' סעיף ב', סעיף קטן ב' פסמה, ובקצות שם סעיף קטן א', שמביאים כמה וכמה דעות שהתחייבות כזאת שהיא נטילת שעבוד הגוף של האדם על עצמו דחיוון דקיבל עליו בקניין סודר צריך ליתן ולקיים מה שקיבל עליו בקניין סודר לעשות לה כתובה גדולה כמו שהתנה, ואפילו לפי דבריו סיים וכתב שם, כך אני קורא עכשיו בדברי הסמה, שדכל זמן שלא נתן לא זכתה האישה. האישה לא זוכה, האיש התחייב אבל האישה לא זוכה. כי אם זה זכות ממונית, חל שעבוד הנכסים, אז יש לה זכות בנכסים המשועבדים. אם זה רק חיוב הגוף, אז זה חיוב הגוף שלו. ואז האישה עוד לא זכתה, הוא חייב לתת. זה מקביל ולא לגמרי זה לאדם שנתן לעצמו נדר. כשאני מתחייב בנדר לעשות פעולה מסוימת, כן? אז החיוב, אני חייב למלא את נדרי בגלל שאני נדרתי. אבל לך אין זכות, אם אני נדרתי לתת לך שקל, אז אני צריך לתת לך את השקל הזה. אבל זה חיוב הגוף שלי. אז פה אני לא, אני לא חושב שתדבר פה בחיובי נדרים, סוג של נדרים. גם אם אני מבין שחיובים כאן הם התחייבויות בדיני ממונות, אבל יכול להיות שחיוב בדיני ממונות כאן הוא חיוב של הגוף, לא חיוב של הנכסים, כי אין כאן נכסים בתמונה. אבל הנפקמינה תהיה שאם לא נתן, תן בידינו אלא לחרימו או לחופו בשוטין, אבל לא לרד לנכסה. אינם, אם כבר מת, קודם שקיים מה שקיבל עליו לעשות לה כתובה גדולה, לא זכתה מכוח הקניין לרד לנכסה ולגבות לה. וכו'. אז כאן זאת הדילמה הזאת. כאמור, הדילמה הזאת לדעתי נכונה על פי דברי הרמב"ן והרשב"א, לא על פי דברי התוספות שמדברים פירוש על שעבוד נכסים לבניין הכותל, גם לא על פי פירושנו שפירשנו כאן לאורך כל הדרך, בשיטת רבי אליהו, בשיטת רבנו תם, שגם כשמדברים על שעבוד הגוף, אבל הם מדברים על שעבוד הגוף שנמצא ברקע אותם נכסים שאמור, שהוא אמור לשעבד, ורק הוא זקוק זקוקים לשעבוד הגוף רק כדי לעבוד את התשתית של הגמינות דעת, כדי לגשר על הבעיה של דבר שלא בא לעולם, שכרגע עדיין אין לו נכסים. כאמור, זה לגבי הנקודה הזאת, וכרגע זה מביא אותנו לנסות להגיע, להתקדם בסוגיה, ולדון בנקודה אחרת כאן, בשיטה אחרת אולי, אבל שיטה שגם מביאה אותנו להרחבת המבט על כל הסוגיה הזאת של קניין נדרים. היד רמה כאן בסוגיה שלנו, בסימן קבע, מעלה כאן כמה דברים מחודשים בהקשר ליסודות של קניין דברים, וטוב, בואו נראה אותם, ננתח את דבריו, ובעקבותיהם נראה, בעקבות דבריו נראה כמה נקודות חשובות בעניין הזה. אומר היד רמה כאן, והממילה, איך שקנו מידו, דמחייב לחלוק או להקנות. וכל שכן, איך דקנו מידו לחלוק או להקנות. אבל קנו מידו שחייב לתת כך וכך, או לבנות, או לזון, מסתברא דלאו קניין דברים בעלמא, שהנתינה עצמה אינה ממון, היי לאו הנתינה גופה קנו מיני, אלא הגופה דממונה קנו מיני, דמחייב למיטב לכך וכך ממון. אומר היד רמה בעצם, אם אני אנסה לדקדק בלשונו ולהבחין מה הוא בעצם טוען, קודם כל נטען את הטענות שלו, אחר כך מה עומד מאחרי הטענות האלה. אם הקניין היה על החלוקה, קונים ממך לעשות חלוקה, או קונים ממך לבנות, כל הדברים האלה, או להקנות, זה קניין דברים. אם אני קונה ממך לא לעשות חלוקה, אלא אני קונה ממך שאתה מתחייב לעשות חלוקה, כן? עדיין זה קניין דברים, לדעת היד רמה. אבל אם הקניין הוא שאדם מתחייב לתת סכום מסוים כדי לבנות או כדי לזום, אני מתחייב לתת סכום מסוים, או אני מתחייב לבנות, או אני מתחייב לזום, אם זה על הלשונות האלה, אומר היד רמה, כן, זה לא קניין דברים. ואף על פי שהוא אומר שלכאורה גם זה קניין דברים, כי ההתחייבות היא על הנתינה, אתה מתחייב לתת מזונות, אתה מתחייב לזה, והנתינה היא דברים בעלמא, על זה אומר היד רמה, לא על הדברים הוא מתחייב, אלא על הממון הוא מתחייב. ונסביר את הדברים. עיקר ההבחנה שלו היא בין קניין לתת לבנות, לזון, ששם הקניין מתייחס לפעולה, והפעולה היא דברים באלמה, וזה לא שייך. אבל אם קונים ממנו על מה שמתחייב לתת, או לבנות, או לזון, מתחייב לבנות, מתחייב לזון, כיוון שהוא מדגיש את לשון החיוב, אז אנחנו רואים שמרכז הקניין שלו לא מתייחס לפעולה, אלא בחיוב הממון שנותן לו לעצמו. מה עומד בבסיס הדברים האלה של היד רמה? אני מבקש להדגיש כאן שני דברים שלדעתי הם משמעותיים בדבר. קודם כל, יש קניין לפעולה, ששם זה קניין דברים פשוט כי אין הקניין על מה לחלוק. זה פשוט. אם קונים מידו לחלוק, או קונים מידו להקנות, או קונים מידו לבנות, זה קניין לפעולות. על זה ברור שקניין של פעולות לא רלוונטי. גם אם קונים ממנו שהוא מתחייב לחלוק, אומר היד רמה, זה עדיין קניין דברי. מה ההבדל בין מתחייב לחלוק לבין מתחייב לבנות או מתחייב לזון? כאן הוא מביא את הפסוק שנאמר ביסוד הקניין, שקניין נועד לקיים כל דבר, פירושו של דבר. אם הקניין נעשה באופן כזה שהוא פועל, הקניין צריך ליצור את החלות. אם הקניין לא יוצר את החלות, אלא הוא עדיין עובד בשלב המתבין, קניין שאדם מתחייב לחלוק, רק התחייבות לעשות אחר כך מעשה חלוקה, זה עדיין לא על הממון עצמו, זה קניין דברים. קניין, אומר היד רמה, קניין, כדי שלא יהיה קניין דברים, הוא צריך לפעול במישור החלויות. לכן כשהוא מתחייב לבנות, אז אם ההתחייבות היא לבנות על מצד המילים, יש, עוד פעם, יש לדעת היד רמה שני חסרונות בקניין דברים. יש מקום שבו החסרון הוא מצד, אם ההתחייבות היא לפעולה, ששם זה קניין דברים בגלל שאין הקניין על מה לחלוק, אבל יש אחר הבעיה המהותית אחרת בקניין דברים. והבעיה המהותית האחרת היא אם הקניין אומנם מתייחס לפעולה אולי, זאת אומרת מתייחס אולי לאיזשהו דבר, אבל הדבר עצמו הוא לא בשלב האחרון שלו, אלא שלב שבו אחר כך צריך לבוא עוד ביצוע משמעותי של ההתחייבות הזאת, כן? זה חיסרון גם כן של קניין דברים. כי קניין, כמו שאומר היד רמה, נקרא את לשונו, לאן למילה אחד הקנו מידו דמחייב לחלוק או להקנות, וכל שכן אחד הקנו מידו לחלוק או להקנות. אבל קנו מידו שחייב לתת כך וכך, או לבנות, או לזון, מסתבר עד אליו קניין דברים בעל מהות, שלכאורה אפשר היה להגיד שזה עדיין קניין דברים, שהרי הנתינה עצמה אינה ממון, כי הוא מתחייב לתת, כן? אז הנתינה היא לא ממון. היי, למה נתינה גופה קנו מיני? לא על זה קנו מיני. אלא הגופה דממונה קנו מיני. דמחייב למתן לכך וכך ממון. וקרא נמד דכתיב גבי קניין, לקיים כל דבר. ודאי כשהדבר מתקיים בו לבדו, להפוק את קניין להקנות או לחלוק, שאין הדבר מתקיים בקניין זה, עד שיחלוק או עד שיקנה לו בקנה אחרת. זאת אומרת, אם אדם עושה פעולה, אם אני מתחייב להקנות של אותו דבר, שעכשיו אני מתחייב את הפעולה בסביב, הפעולה של ההקנה עצמה, זה אני רוצה אותה אחר כך. זה לא שייך קניין. לא שייך קניין על המעשה המקביל להקנה עצמה, או לביצוע ההתחייבות בפועל. אם אני מתחייב לתת סלח כך וכך, אז כבר נוצר התחייבות. אם אני מתחייב לבנות, אז ההתחייבות לבנות זה על גוף הדממונה. מה פשוט אני מתחייב לבנות? אני מחייב את רכושי לבנות כך וכך. מובן? זה מה שאומר יד רמה. זהו המהלך שאותו מפתח יד רמה. כשהוא החידוש הגדול בו, יש בו, מה אמרתי, הרובד הבסיסי של קניין שמתייחס לפעולה, שזה קניין דברים של עצמו, אבל יש בו נקודה נוספת שבה כשאדם עושה פעולה או כשאדם מתחייב, אם ההתחייבות הזאת היא לפעולה המקדימה לפעולה שיוצרת את המקה בפטיש, כן? אז על זה לא נאמר תורת הקניינים. תורת הקניינים נאמרה לקיים כל דבר, כשהקניין בא ליצור את הדבר עצמו ולא את השלב המקדים שלו. ולכן אם הוא מתחייב להקנות, אז כרגע הוא רק מתחייב להקנות. קניין על ההתחייבות להקנות זה שום דבר, זה קניין דברי. אם הוא מתחייב לתת ולא להקנות, אם הוא מתחייב לתת, הוא מתחייב סך וכך וכך לתת, או מתחייב לבנות, או מתחייב לזור, זה לא הדבר של עצמו, אלא, סליחה, זה לא הדבר המקדים, אלא זה הדבר של עצמו, ועל זה שייך להתחייב בקניין. ממילא, אומר, היד רמה בהמשך, הוא נכנס לוויכוח הגדול שקיים בין הראשונים, בעניין זה, מה קורה באדם שהתחייב ואמר, אתן מנה לפלוני, מה שנקרא בשפה הלכתית, קניין אתן. כן? אדם אומר, אתן מנה לפלוני. האם זה חל או לא? בנקודה הזאת, היד רמה מביא שתי דעות בעניין הזה. אולי נקרא את שתיהן מלפנים. אלא מי הוא הנמי לאיך הדקנו מנהדה מחייב למי תן לקח בכך בדרך הודעה הוא אינה מדרך שיבודה. אבל קנו מידו לתת. אם קנו מידו לא, קנו מידו עשו איתו קניין שהוא חייב לתת. אלא קנו מידו לתת כך בכך או לבנות או לזון. כיוון שאין הקניין נופל על החיוב ולא על גוף הממון. אלא על הנתינה עצמה, והנתינה עצמה אין בה ממש, אלא מעשה בעלמה, מעשה למד הרבה. תדע. דהה לישנה דשאתן לא בשון חיוב משמע דמחייב מהשתה למיטה אלא לשון הבטחה. כשאדם אומר אתן אני עושים איתו קניין והוא אומר אני אתן מנה לפלוני וקונים ממנו, אומר היד רמה זה לא, ההתחייבות לא חלה. למה? כי מה זה אתן? אני מבטיח לתת בעתי. כרגע אתה לא נותן, כרגע גם הקניין הוא על ההתחייבות לתת. זאת אומרת, עדיין יש שלב נוסף שבו אתה צריך לקחת את ההבטחה הזאת ולממש אותה ולהביא אותה לידי מימוש ואז לעשות את מעשה הנתינה. זה לא שכרגע חל עליך החיוב של הממון, כרגע אתה רק רוצה ליטול עליך את ההתחייבות לעשות בעתיד מעשה נתינה. זה כמו קנו מידו להקנות. זאת טענת היד רמה, ולכן הוא אומר שלדעתו זה לא קונה. אבל בסוף דבריו הוא כותב, הדין הוא סברה דילה. ורבבתא כמה אינה מאחי הסכימו. ואיכא מן רבבתא בתראי מאן דהוה סבירא ליה דקניין לתת, לאו קניין דברים בעלמא הוא, אלא כמאן דקנו מיניה דמחייב לתת דמי. ולא מקרה קניין דברים לפומא דנתמא דידהו. אלא במי שקנו מידו לחלוק או להשתתף או ללך. והוא, אז הוא שואל מסוגיה בגיטין, טוב, לא משנה, כרגע הוא מביא דעה אחרת, ואנחנו יודעים שיש ראשונים שחולקים וסוברים שהקניין אתן הוא חל, אבל ההסבר שלו שבעצם השאלה היא מה אדם מתכוון כשהוא אומר אתן. זה בעצם שורש הוויכוח נמצא כאן, מה הוא כלול בתוך הביטוי אתן. האם בתוך הביטוי הזה שאדם אומר אתן מנה לפלוני, האם מה שיש בפנים זו הנקודה של רק הבטחה, לא ההתחייבות עצמה אלא הבטחה על העתיד ואחר כך הוא צריך לממש את ההבטחה שלו, או שמדובר באמת בהקנאה והתחייבות? ועל זה הוויכוח, האם אתן מועיל או אתן לא מועיל. וההבחנה שלו כשהוא שואל מהסוגיה בגיטין, בסוגיה בגיטין שם נראה ש אתן לא עובד, כך הוא אומר שם, והיא נגסינת בגיטין בפרק השולח גט לאשתו. האומר נתתי שדה פלוני לפלוני, נתנה לפלוני הרי שלא. אם אומר אתננה לא, רבי אומר קנה וחכמים אומרים לא קנה. ואמר רבי יוחנן וכולן בשטר. על מה אף רגבתי חתב לבשטר האסתן שדה פלונית לפלוני ומסר ללשטר ואני עלי לא קנה. אז מה, איך אתה מסביר את זה? על זה אומר היד רמה, ואת החלוקה הזאת עושה גם המגיד משנה בלכות זכייה ומתנה, לא קשה לאומידי. דאיקה למי מהרשן אשתר מתנה וכייצא בו, דלב שעבודה לנותן למיטה ואומידה קעתה, אלא להקנוי גוף הדוארה בהשתרה קעתה. וכי כתב לו את נהנה לשון הבטחה משמע. אבל קניין לשעבודה נפשי קנה מקעתה, והמתולעתה, אבל גם דאמר לב לשון לאבא, נמי משתבד. ומילתה צריכה יונה. בסופו של דבר אומר ככה, אומר היד רמה ככה, לדעתו של היד רמה הוא עצמו סבור, שכשאדם אומר אתן, אז זה רק הבטחה באלמה, זה לא חשוב. אבל יש ראשונים שאומרים שאתן זה מועיל. בסוגיה בגיטין, דף מם, יוצא שם שאתן לא מועיל בשטר. על זה מחלק היד רמה בין אתן בשטר ובין אתן בקניין. והוא מבין ששטר בדרך כלל נועד כדי להקנות איתו את הקרקע. כן? ולכן, אבל כשאדם כותב שטר, כן? זה לא יכול להיות שהוא מבטיח בוא לתת את הקרקע. קניין, כל מהותו היא ליצור את השעבוד על האדם. ולכן הוא אומר, בשאלה של פרשנות הביטוי אתן, כשהוא כתוב בשטר, כשהוא נעשה בקניין, הפרשנות שלו מתחלקת. אפשר לחלק ביניהם. דהיינו, כשהוא נעשה בשטר, אז המשמעות היא רק הבטחה באלמה. כשהוא נעשה בקניין, אז המשמעות היא באמת התחייבות, לכן זה חד. אבל הכל בנוי על התפיסה של היד רמה, שקניינים תמיד מועילים, אך ורק, אחרת זה קניין דברים, כל, רק אם הקניין אמור לדבר על החלות עצמה. הוא סובר, הוא בעצמו סובר שבעתן זה רק הבטחה לפעולה ולא התחייבות עצמה, לכן הוא עצמו סובר שגם בעתן בקניין זה לא עובד. זה פחות או יותר המהלך של היד רמה. אבל כאן אני מבקש להדגיש כאן כמה נקודות. הרשב"א בכמה וכמה תשובות שלו דן בשאלה הזאת של קניין אתן, והוא טוען שקניין אתן מועיל. כך טוען הרשב"א. ונראה לי שהרשב"א מפרש את הביטוי של אתן במובן הזה. אתן לדעת הרשב"א הוא לא במשמעות עתידית, הוא לא במשמעות של רק הבטחה שבעתיד הוא ייתן, וכרגע הוא רק יוצר את ההבטחה אבל לא יוצר את ההתחייבות ואת הקניין עצמו, אלא נדמה לי שכך צריך לפרש את הדברים על פי הרשב"א, שהוא בעצם מתחייב עכשיו לפלוני מנה. השעבוד, הגוף שהוא לוקח על עצמו, הוא לוקח אותו על עצמו עכשיו, הוא מתחייב עכשיו לתת פלוני מנה. זה שהוא משתמש בלשון עתיד, זה ברור, בגלל שהיישום בפועל, ברור שהנתינה תהיה בעוד דקה או שתיים. לכן הוא אומר את הביטוי אתן. אבל הביטוי אתן לא מדבר רק בקונוטציה של הבטחה, אלא הביטוי אתן אומר בעצם, אני מתחייב, אני נותן על עצמי עכשיו חיוב הגוף. לתת לפלוני מנה, והחיוב חל עליו עכשיו, ולכן זה מועיל כרגע לדעת הרשב"א. אלא שאותו חיוב, כיוון שהוא מיושם בפועל בשעה מאוחרת יותר, לכן הרשב"א לא רואה את זה כקניין דברים. זה פירוש אחד בדברי הרשב"א. אבל יש תשובה אחרת של הרשב"א, הרשב"א בסימן אלף קוף מבית, שם משתמע מרשב"א שהלשון של אתן היא באמת לשון בעייתית. כי הוא שם משתמש בביטוי ואומר שכי מדעתי כל שעמה וכשירדו גשמים או כשתצא חמה מנרתיקה אתן לך כך וכך וקנו מידו קנה. וכל שקנו בדבר שיש לו כזה שאמר כן וכן, אף על פי שלא אמר בלשון חיוב היה. דקניין מילתא אלילתא היא ומתקן העניין וכאילו מחייב עצמו באותו דבר שאמר ליתן. מה שאומר כאן הרשב"א בתשובה הזאת, שבעצם כשאדם אומר אתן, האמירה כשלעצמה היא פעולה, אני אעשה פעולה. על זה, קניין על לעשות פעולה, קניין על פעולה, כמובן לא אמור לחול, כי זה קניין דברים. אבל, הרשב"א טוען שכיוון שיש כאן קניין, יש בכוחות לקניין, כיוון שברור לנו, שאדם עושה קניין, אין אדם עושה דבריו לבטלה, או אין אדם מוציא דבריו לבטלה. וכיוון שהוא עושה קניין, אז זה מזמין אותנו לפרש את כוונתו באופן המועיל. זה מה שקניין יכול לעשות. שאף על פי שהביטוי כשלעצמו לכן אולי זה ההבדל בין שטר לבין לבין קניין, כן? שאם זה נעשה בשטר, אולי הרשב"א אומר באמת שזה לא מועיל, אבל אם זה נעשה בקניין זה מועיל, כי כשזה נעשה בקניין, כשהביטוי אתן נעשה בקניין, אז גדול כוח הקניין כדי שנפרש אותו באופן שהוא לא מתייחס לפעולה, אלא מתייחס לחיוב הגוף לתת כבר עכשיו את המנה. אגב, אני רק אולי אשלים עוד נקודה אחת בהקשר הזה. אם נקבל את מה שהצעתי כאן קודם, שכשאדם נותן על עצמו חיוב הגוף, שעבוד הגוף לתת, שהשעבוד הזה לא מתרגם לשעבוד נכסים, אפשר באמצעות זה כמובן להסביר את הסוגיה בגיטין בצורה יותר פשוטה. כי הסוגיה בגיטין אומרת שנתן לו את השטר, שהוא לא קנה, מי שקיבל את השטר לא קנה. אף על פי שיכול להיות שאתן קונה, כי אתן יוצר את שעבוד, את חיוב הגוף. הוא לא יוצר, שעבוד הגוף כאן לא מתרגם שעבוד נכסים. אז זה חוב שמוטל לקרקפת דגברה של המתחייב, אבל מי שקיבל את השטר עדיין לא קנה, כי זה כל ההתחייבות הזאת שבמילה אתן נמצאת לא התחייבות ממונית, אלא זאת אומרת לא התחייבות דרך הנכסים, כן? אלא התחייבות דרך הקרקפת דגברה. ולכן החיוב הוא חיוב שלי, ואם למשל אני לא רוצה לפרוע, כן? אז אי אפשר לרדת לנכסי. יכולים לכפות אותי, אבל לא לרדת לנכסי. יכול להיות שמה שכתוב בסוגיה בגיטין לא קנה, כי בחינת המקבל הוא לא קנה. זה פחות או יותר כמו שהבאתי קודם כל, לפני כן, בשם הסמה והקצות, בהקשר ההוא של דברי. עכשיו אני רוצה רק להוסיף עוד נקודה אחת של לכאורה פן נוסף של קניין דברים, שלא הזכרנו אותו עד כה, ואפשר שגם הוא קיים, במיוחד סביב הפולמוס הזה, סביב אתן. עד עכשיו אמרנו שהשאלה של אתן מתייחסת לכמה דברים. א', שאלה אחת, האם מדברים כאן על הפעולה, או מדברים פה על ההתחייבות. זו שאלה אחת. שאלה שנייה שעברנו לפי היד רמה, השאלה עד כמה אני פה עוסק בהבטחה המקדימה, או אני עוסק פה בהתחייבות עצמה. כן? ועל זה יש דיון בשאלה הזאת. יכול להיות, יש כמה ראשונים, במיוחד מהקדמונים, הרי מיגש בסוגיה להלן קופמם עמוד ב', כשאדם אומר של אם תלד אשתי זכר ייטול מנה או ייטול 200, לא משנה, כן? כשהוא משתמש בביטוי ייטול, אומר הרי מיגש שם בסוגיה בדף קופמם שייטול, כיוון שזה לשון עתיד, זה קניין דברים. כך מופיע גם בבעל העיתור בשם הגאונים, והכן שדרו גאוני מטה מחסיה בטיוטה ורבבתה פרשו, כל מי שאמר אעשה לך ואתן לך כך וכך בלשון הזה, קניין דברים הוא. וגם הרשב"א כותב ככה בשם הגאונים, בתשובה בחלק א' סימן אלף למד ג', כותב, זה מחלוקת בין הגאונים, דכל שאמר בלשון עתיד שאעשה כך או אתן ככה בקניין דברים. וגם הריף בתשובה, והריף בתשובה בסימן י' ד' אפילו, הביטוי שלו יותר חריף מבחינה זאת, אבל אם אמר לו אתן לה כך וכך, אינו נקנה, ואפילו יהיה ברשותו באותה שעה, לפי שהוא אסמכת שרבותינו קוראים אותה קניין דברים באללה. וכאן הריף כבר מחבב בין שני מושגים, ואני לא אכנס עכשיו להרחבה בין שני המושגים האלה, בין המושג אסמכת למושג קניין דברים. ומה שבוקע ועולה מן הגישה הזאת, שיכול להיות שקניין דברים זה כל קניין שאתה משתמש בו, זאת אומרת, מעבר לכל הדברים, כשאני מדבר עכשיו על הגדרה נוספת בקניין דברים, זה לא במקום ההגדרות האלה שדיברנו עד כה. אולי אנחנו חושבים כאן איזושהי הגדרה נוספת שלפי פרוטה וכדאי להכין אותה נקרא לה כשיטת הגאונים, נקרא לה גאונים, גאוני ספרד, ריק, הרי מיגש אני הייתי מכתיר אותם תמיד את השמות האלה כחכמי ספרד הקדמוני, דהיינו אלה שעוד חיו לפני המאה ה-12, אלה שכבר משפעו בצורה משמעותית מבעלי התוספות הרמב"ן והרשב"א וכו'. אני מדבר על אלה המוקדמים, הריף, הרמיגש והרמב״ם, השלישייה הזאת שגם קשורה בינה לבין עצמה בתוך בית המדרש שלה, שעדיין יש לו זיקה חזקה לתקופת הגאונים. ולפי התפיסה הזאת בעצם אנחנו מקבלים אולי הגדרה נוספת לקניין דברים, שכל קניין שמשתמשים בו בלשון עתיד. דהיינו, כל קניין שמשתמשים בו בלשון עתיד, שאתה לא עושה כרגע את הפעולה אלא משהו עתידי, שזה לא חי. עכשיו בגמרא במציאה בדף סמכבה, והדברים האלה מופיעים בסוגיית הסמכתא בדברי רבא שם, שאומר כל דעי, זאת אומרת כל דבר שכתוב בו אם דהיינו משהו עתידי, לא כאן. כך אומר רבא שם, אבל שם זה מחלוקת עצומה, ואני באמת לא אכנס אליה כרגע מה הבעיה בהסמכתא. גם שם יש אותה מחלוקת בדיוק. חכמי, בעלי התוספות נגיד בגדול, בעלי התוספות רואים אסמכתא כבעיה של גמירות דעת, שכשאדם מתנה עושה פעולה בתנאי כזה וכזה שאתה מצפה שהתנאי לא יתקיים, אז אנחנו מעריכים מתי אתה גמרת בדעתך, מתי לא גמרת בדעתך, ואסמכתא זה נקרא גם שמחת בדעתך לעשות כך או לא יעשה כך וכו'. אבל הגאונים בתפסות בעיית אסמכתא כבעיה בקניין בעולם חושב משפט של חזן, הוא לא עסקאות עתידיות, עסקאות עכשוויות, כל המושג הזה שנקרא פיוטשרס למיניהם, כל העסקאות העתידיות שהיום כל העולם המסחרי בנוי עליהם, זה בעולמם של חז"ל פחות היה רלוונטי. אלא השאלה היא למה? פה בעלי התוספות מבינים שהבעיה בדרך כלל זה בגלל שאין סמיכות דעת, אבל חלק מהגאונים הבינו שהבעיה היא בעצם המושג הזה, שזה עצמו לא חד. כאן אנחנו רואים חידוש גדול, שזה הופך, זה גם מוגדר קניין דברים. כי קניין שלא חל באותו רגע, יוצא שכרגע מה שחל זה רק מילתא בעלמא, זה דברים בעלמא, לא, אין משהו קונקרטי שאין שום חלות שנוצרת מיד. וזה עצמו, לדעת חלק מן לדעת השיטות האלה, זה הופך להיות קניין דברים. כמובן, הרשב"א בסוגיה בדף ק"ף עמוד ב', על דברי הרמיגש האלה, וגם באותה תשובה בסימן אלף למד ג', בסביב נקודת אתן הרשב"א שם תוקף את הגישה הזאת ואומר שאסמכתא זה רק אם זה תנאי שהוא מצפה שלא יתרחש וכו', ואז יש בעיה בגמירות דעת, והלשון עתיד כשלעצמה לא מהווה בעיה, אם אתה רק יכול לפרש אותה באופן כזה שיש כאן התחייבות ממשית, אז זה מבחינתו לא צריך להוות בעיה. אבל כאמור מצאנו לא מעט ביטויים אצל הראשונים הללו, הרמיגש, הריף, ואצל בעל העיתור והרשב"א וכמה ראשונים שמביאים משמם של גאונים, שכל פעם שהקניין מופיע בלשון עתיד, שזה בעצמו מהווה בעיה בקניין של עצמו, ואז יש לנו באמת, פה אולי יש לנו איזה פן חדש בהבנת הבעיה, או בעיה נוספת בסוגיית קניין דברים. עד כאן. וזה שמתאמש בלשון עתיד זה לא כדי להגיד הבטחה, אלא כדי לומר שהיישום שלה, וגם כשאני מתחייב עכשיו הרי אני אתן לך עוד דקה, וכן הייתנו יבוא בעוד דקה, כן? או שהוא באמת סבור שלשון היא מקולקלת כמו שהוא אומר, אבל אומר בכוחו, זה בתשובה שנייה באלף מתממן, הוא אומר שבכוחו של קניין לתקן את הלשון, כיוון שאין אדם מוציא דבריו למטל, אדם לא עושה קניין, כשהוא עושה קניין אז זה נראה יותר שהוא רציני לך במצב, אז אנחנו...